רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים ללעוף גבוה, קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, מלווה אנשים וארגונים שרוצים לעוף גבוה קצת יותר דרך חיבור לאנרגיה וללמה, ללמה שלהם, של החיים והקריירה שלהם. היום אנחנו ניגע באחד הנושאים שאני פוגשת כמעט בכל תהליך, כמעט כל יום. לא משנה באיזה דרגה, אצל מנכ"ליות, מנהלים בכירים, וגם אצל מי שרק מתחילים את הדרך. ביטחון עצמי, בעבודה, בקריירה, בחיים ובכלל. תעצרו רגע, תעצמו עיניים. אם אתם יכולים, תדמיינו את עצמכם, אבל בגרסה שלכם עם ביטחון עצמי מלא. איך נראים החיים שלכם שם? בעבודה, האם הייתם יותר מעיזים? יותר מרימים את היד בישיבה חשובה ולא מחכים שידברו במקומכם? האם הייתן מעזות לבקש קידום שיושב לכם בלב כבר שנה? האם הייתם שולחים מועמדות לתפקיד שנראה לכם כביכול גדול עליכם במקום לוותר מראש? ובכלל בחיים, האם הייתם מעיזים לעזוב עבודה שלא מתאימה לכם או איזשהו מקום שאתם לא אוהבים להיות בו? להרים טלפון למישהו שאתם כבר מזמן רוצים לדבר איתו? אולי מרשים לעצמכם להיות יותר שמחים, יותר אתם? ועכשיו תשאלו את עצמכם שוב, כמה פעמים החלטתם אחרת ממה שרציתם, רק בגלל הפחד? כמה הזדמנויות פספסתם, מקצועיות או לא מקצועיות, כי אמרתם לעצמכם, אני לא מספיק טובה, או מי אני בכלל לתפקיד הזה, או למה שיקבלו דווקא אותי? אני שומעת את זה כל יום. כמה פעמים שתקתי אני בעצמי גם בישיבות, כתבתי מייל שכביכול חכם ורק, ואמרתי לעצמי, לא, אני לא שולחת אותו. למעשה, אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הביטחון העצמי הזה. המילון מגדיר ביטחון עצמי כאמונה של אדם ביכולתו להצליח. הגדרה ממש ממש יבשה, לא אהבתי את ההגדרה הזאת בכלל. בפועל, ביטחון עצמי הוא כוח. הוא כוח לעשות את מה שאנחנו באמת. הוא כוח חיים. בעבודה זה ההבדל בין קריירה שנבנית לפי הבחירות שלכם, לבין קריירה שנגררת, או בכלל איזשהו ארגון שאתם נמצאים בו ואתם פחות אוהבים, או גם עם מסכורת שאתם פחות מרוצים ממנה. זה ההבדל בין יום שאתם קמים ואתם אומרים, היום אני יכולה להתמודד עם היום הזה, או אני יכול, לבין אני קמה מתוך חרדה ושחיקה. וזה בדיוק הפרק של היום, זה מה שאנחנו הולכים לדון היום. אז אם אתם ברכב, בבית, בעבודה, תעלו רגע את הווליום, השעה הקרובה הזאת היא ממש בשבילכם, זה לעוף גבוה, ואני חופית גלב. נתחיל עם שיר, שהשירים הם מאוד מייצגים את הנושא. נתחיל עם גג של ג'ירפות.
Thank you. אל תעשו תנועה טיפשית, היא עלולה להיבהל. בתנועה אחת חזקה את יכולה להשתחרר, עייפה מדי כדי להבחין, והיא עולה לגן באמונה שלמה שהיא עשתה טעות קשה. עומד להשתפר, אני נשבע רק תזוזי מהגדר, אני נשבע רק תזוזי מהגדר.
תודה שחזרתם אלינו. היום גם אני קופצת למים ואף הגבוה, והיום הזמנתי לכאן את טלי, שהיא קולגה וחברה ממש טובה ויקרה, שבמקום שאני היום מראיין, טלי באה לראיין אותי, כי ממש הנושא הזה של ביטחון עצמי הוא נושא של כל כך נוגע לליבי, ויש לי הרבה מה להגיד עליו. אז טלי, איזה כיף שאת פה.
וואי, חופית, אמיצה.
ממש אמיצה.
החלפת. החלפת את כיסא המראיינת בכיסא המרואיינת.
כן, ותודה שאת פה איתי. אז כבוד הוא שלך.
יאללה, אז פתחת בשאלה מאוד חזקה. איך נראית הגרסה שלנו עם ביטחון עצמי? לפני שנצלול, אני רוצה לשאול אותך משהו אישי, מהקריירה שלך, מהקליניקה שלך, את פוגשת אנשים, כשאת מסתכלת על השנים שעבדת בהם, וכמי שמלווה קריירות של אחרים, איפה את רואה הכי חזק את העניין של ביטחון עצמי בעבודה? איפה הוא בא לידי ביטוי? איך? ותני לנו קצת מהשטח.
אז ככה, את יודעת, אני דבר ראשון באמת פוגשת את זה כל הזמן. זה היה נושא שהוא כל כך, היה לי חשוב לדבר עליו, כי אני מרגישה שזה פשוט נושא שנורא מנהל אנשים. נתחיל קודם כל בלהעיד על עצמי, אוקיי? אני זוכרת את עצמי לאורך כל הדרך, אני זוכרת את עצמי בתחילת הדרך. היום שאנשים רואים אותי, הם בטוחים שאני עם ביטחון עצמי בשמיים, ואני מודה שהביטחון העצמי שלי באמת התפתח עם השנים. אבל אם אני מסתכלת על עצמי בתחילת הדרך, אני זוכרת שאני לא העסתי לדבר, בטח לא, אם אני מסתכלת על מקומות עבודה, עוד אני אתחיל לפני, כן? כמובן שזה מתחיל עוד מהתיכון, אנחנו תכף לדבר איך זה מתחיל ואיך זה מתפתח, ואני מדברת עוד מהיסודי כנראה, ובקרב חברות, אבל אם אני מסתכלת רגע על חיי הבוגרים, אני זוכרת את עצמי מתחילה במקום עבודה שהוא ממש חשוב לי, ולא מעזה לדבר בישיבות, מתביישת, מפחדת, מפחדת שיחשבו שאני טיפשה, שאני יכולה להגיד, אני אגיד פה מילים קשות היום, כי זה המוח שלנו, המוח שלנו מייצר לנו מילים מאוד מאוד קשות, וזה מילים שמנהלות אותנו עד היום. אני יכולה להגיד, תיזהרי שלא יתפסו אותך, שיחשבו שאת סתומה. מילים שאני לא מעיזה להגיד בחיים, בחיים לא אגיד את זה על אחרים.
זה לא שאין לך מה להגיד מבחינת תוכן, זה לא שאת שקטה כי אין לנו, זה משהו אחר שם יושב.
טלי, את מכירה אותי, שאני לא יכולה לסתום את הפה בדרך כלל, ופתאום אני יושבת, ואני פשוט נעלמת דום. אני זוכרת את הפעם הראשונה שנתנו לי להרצות מול חברי הנהלה מחול, חשבו שמגיעה לי ההזדמנות, ואני זוכרת את עצמי ברמה של עד בחילה, ממש בחילה, שאני יודעת שאני הולכת לדבר, טוב, כמובן זה גם היה באנגלית, אבל זה היה עוד תוספת לתוך כל הטירוף הזה, ואני זוכרת את עצמי רועדת, עומדת שם ורועדת. ואני יכולה להגיד שהיום, כי אחרי כברת דרך מאוד ארוכה, אני עומדת מול קהלים וזה מה שמחיה אותי. אז קודם כל, כבר המסר הראשוני שאני רוצה לתת פה לכולם, שזה משהו שאפשר לעבוד עליו. ביטחון עצמי זה לא רק משהו שנולדים איתו. זה לא רק משהו שגדלים עליו בילדות, זה משהו שאפשר לעבוד עליו. וזה הדבר שאני הכי רוצה להעניק בפרק הזה.
ספרי קצת על מקרים מהקליניקה.
מצוין, תודה על השאלה הזאת. זו שאלה כל כך שאני נתקלת בה, ומכיוון שבא לי לחבק כל אחד ואחת שהם מגיעים אליי לקליניקה, אז אני ממש מרגישה את הכאב שלהם. זה גורם, למשל, הגיע אליי מישהי, אני מדברת על מנהלת בחירה, אני לא מדברת אפילו, נגיד, על מישהי בתחילת הדרך. מנהלת בחירה יושבת בישיבות הנהלה, מפחדת לדבר. היא אומרת לי, בטוח הולכים לפטר אותי. זה המיינדסט שהיא הולכת איתו כל יום לעבודה. איזה הרגשה קשה, שאני מתחילה לחקור איתה ביחד, למה היא חושבת את מה שהיא חושבת. אנחנו מגיעות לאט, לאט למסקנה, ותכף אנחנו ניתן, במהלך הפרק, ניתן את הכלים. איפה הפוקוס שלה? הפוקוס שלה הוא כמובן, קודם כל, בשלב הזה, הוא במה יגידו עליי, מה חושבים עליי, מה יש לעולם להגיד, מה העולם מצפה ממני. זה היה הפוקוס שלה. וכל עוד היא חשבה כך, היה לה ממש, היה לה גם פחד, פחד לדבר. זה גם פחד כזה שהעובדים שלה לא יאהבו אותה, אז היא משדרת את זה. אז העובדים שלה, פתאום היא מספרת שהעובדים שלה היו עוקפים אותה, הולכים ישר למנהלת מעליה. המנהלת שמעליה הייתה אומרת, תקשיבי, אני במדיניות דלת פתוחה. ואת יודעת, זה איזשהו סוג של לופ. וכל הדבר הזה נובע מזה שהיא הייתה חסרת ביטחון עצמי. אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה, וביום שהיא החזירה לעצמה את הביטחון עצמי, והעוגנים שלה הפכו להיות, השאלה שלה הפכה להיות אחרת. לא מה חושבים עליי, אלא מה אני הולכת לתת כאן, מה הטבעת החותם שלי, וכמובן זה עם הרבה עבודה. עכשיו אני אומרת את זה ככה על רגל אחת, הדברים התחילו להשתנות, והיא הרגישה את זה כל כך מהר. זה היה מדהים. זה היה תוך מספר שבועות, היא כבר הרגישה בשינוי. זה ממשיך בזה שמגיעות אליי מתאמנות, שמבקשות ממני שאני אעזור להם להתכונן לרעיון עבודה. אני רואה שהיא מקריאה את התשובות. מישהי שרוצה להתקבל לתפקיד בכיר בחברה, סמנכלית בחברה, היא עשתה את התפקיד הזה עד לא מזמן, בדרגה קצת יותר נמוכה, אבל עדיין היא עשתה את התפקיד הזה. מקריאה לי מדפים. אני אומרת לה, תעצור רגע, תסתכלי לי רגע בעיניים. את מאמינה שמגיע לך התפקיד הזה? ואז היא מתחילה לצחוק, והיא אומרת לי, האמת שלא. ואז שהתחלנו לחקור, זה לא בגלל שאין לה את הכישורים, לא בגלל שאין לה את הניסיון, אלא בגלל שהסיפור שהיא מספרת לעצמה הוא סיפור באותו זמן שעדיין לא היה נכון. זאת אומרת שהביטחון העצמי ניהל אותה, החוסר ביטחון העצמי הזה ניהל אותה באותו זמן.
זאת אומרת שהם מבחינה מקצועית מצוינים, יכולים, יש את היכולת, אבל מבחינת נגיד פסיכולוגית, רגשית, לא ממש בשלים.
אני אומרת שבוא נגיד ככה, יכול להיות שגם, יכולה להיות סיטואציה שאני לא טובה במשהו. אבל אם יהיה לי את החוסר ביטחון העצמי הזה, זה לא אומר שזה מה שיגרום לי להשתפר. זה יכול להיות, דרך אגב, לעתים, אם אני אסתכל על זה נכון, יכול להיות לי מנוע צמיחה, ללכת וללמוד ומה שנקרא להתמקצע יותר, שזה דבר חיובי, זה דווקא הצד החיובי של חוסר ביטחון עצמי. אבל אם אני אסתכל רק על המילה חוסר ביטחון עצמי, זה אף פעם לא מביא אותנו למקום טוב, כי זה קולות בראש, זה מקומות שאנחנו מספרים לעצמנו, סיפור מאוד קשה על עצמנו, זה מקומות שאנחנו לא מעזים. ביום שאנחנו לוקחים את העוגן הזה ושמים אותו במקום אחר, במקום בקולות האלה, אלא במקום של מה אני יכולה לעשות כדי שזה לא יהיה המצב, אז כבר מתחיל החלק הבריא.
מתחיל החלק המקדם. סיפורים, תקשיבי, מצמררים. בואי נפרק את זה רגע ללמה. למה בכלל נוצר חוסר ביטחון עצמי? מאיפה הוא מגיע? בגדול, כשאנחנו לא פורטים סיפור, סיפור, אנחנו מסתכלים ככה בגדול על מקרים ותגובות.
אז האמת היא שזה מתחלק כמו תמיד לכמה חלקים, אוקיי? נתחיל עם החלק הראשון, הילדות שלנו, הילדות המוקדמת. ואת יודעת, אני אספר, זה מצחיק, כי אנחנו בתור הורים, מי שהורה כאן בוודאי יודע, כל המהות שלנו בהורות זה איך אנחנו מזיזים לילדים שלנו את המכשולים מהדרך. אני זוכרת את עצמי, הורות הליקופטר קוראים לזה. יש מכשול, איך אני מזיזה אותו מהדרך. ואם נדמיין רגע איזשהו תינוק למשל, שמשחק ב, לא יודעת, במשהו, ופשוט הוא לא מצליח. למשל, הוא מנסה לעשות איזשהו פאזל, והוא לא מצליח. וזה יוצר לו איזה סוג של תסכול, כן? הוא מנסה להכניס וזה לא מצליח לו. כמובן, מה הדבר שאנחנו רוצים לעשות? זה להציל את הילד, מסכן, הוא לא הצליח לעשות את הפאזל, ואז אנחנו באים ועוזרים לילד להלביש את הפאזל במקום. זה המקום שבו אנחנו טועים, כהורים, כמחנכים. אנחנו נופלים שם. כי זו ההזדמנות של אותו ילד לחוות תסכול קל, אוקיי? אני לא מדברת חלילה על תסכולים גדולים, אבל לנו כהורים, כשאנחנו עוזרים לילדים שלנו לחוות תסכולים קלים בדרך, זה מפתח אצלהם משהו. קודם כל, זה מפתח אצלהם את האמונה שהם יכולים, שאנחנו סומכים עליהם. אם אתה לא הצלחת ואני פה לידך, ועד שאתה תצליח, זה אומר שאני יכול, אתה בוודאי תצליח, כי אני סומכת עליך, כי אמא שלך. והילד הרי תולה בנו את כל התקוות שלו, אוקיי? בכלל, את יודעת שאנחנו שתינו מגיעות מעולמות הלוגותרפיה, עולמות המשמעות. ואחד הדברים שככה אני מאוד אוהבת מעולם הלוגותרפיה, שמדבר על המפגש עם העין, עין באלף, עם העין. ביום שאנחנו נפגשים עם העין, נוצר תסכול. נוצר תסכול קשה, ומצד שני, באותו יום נוצר גם עומק. אנחנו מגלים על עצמנו דברים וחוזקות שאנחנו לא היינו יכולים לגלות כשהכל מתנהל יפה וקשורה. רק כשאנחנו מתמודדים עם דברים שהם יחסית קשים.
עם אתגרים.
עם אתגרים, ושמבחינתנו באותו זמן נראים להם מאוד מאוד קשים, אנחנו באותו יום אנחנו מפתחים בעצמנו עומק מסוים של הבנה, של הכרה עצמית, של להבין מי אנחנו, איזה חוזקות אנחנו יכולים לגייס לטובת העניין, ואיך אנחנו יכולים להתגבר על הבעיה. פה זה השכבה הראשונה של חוסר ביטחון עצמי, שדווקא ניסו להציל אותנו, אוקיי?
כי כשאנחנו מתגברים לבד, אז אנחנו, וואי, הצלחתי, עשיתי, לבד, גייסתי.
את יודעת, זה מזכיר לי סיפור.
זה בונה את הביטחון העצמי.
כמה זה בונה את הביטחון העצמי, את יודעת? זה מזכיר לי סיפור כשהבת שלי הגדולה, היא ילדה מאוד מאוד, אני משוגעת עליה כמובן, היא ילדה מאוד תחרותית. ואיך שהיינו מתחילות לשחק, כשהיא הייתה קטנה, היא הייתה ישר, הייתי רואה אותה כזה מנסה קצת לתחמן אותי במשחק, ואז אני אמרתי לה, ככה, באיזשהו משחק באנו, סידרנו את כל הקלפים וסידרנו, ואז אמרתי לה, ניצחת, עוד לפני שהתחלנו לשחק. ואז הסתכלה עליי הגאונה הזאת, אמרת לי, מה? מה ניצחתי? עוד לא התחלנו לשחק. אמרתי, אבל זה מה שרצית, לא? מה פתאום, אמא, אני רוצה שנשחק על באמת, וזה אני רוצה שתפסידי לי בכבוד, במילים אחרות, היא לא הייתה מסוגלת להגיד את המילה הזאת, אבל זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. כאילו, היכולת שלנו דווקא לעבור דרך הקושי, ואז להצליח, זה מה שבסוף גורם לנו לתחושה של ההישג. לא שהכל הולך לנו כשורה, ואז אנחנו משיגים, כי שם אנחנו מאבדים למעשה את המשמעות. ושם גם, אגב, מתחזק לנו הביטחון העצמי. וכשלוקחים את זה מאיתנו, הביטחון העצמי שלנו זה שורש ראשון לזה שהוא נעלם, כי אנחנו חושבים שהילד שלנו לא מסוגל.
אנחנו לא בונים חוסן.
בדיוק, אז הוא באמת לא יהיה מסוגל. זה משהו ראשוני שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. הדבר השני שגורם לנו לחוסר ביטחון עצמי, באותה מידה אגב שזה גורם לנו למשמעות, זה הסביבה והחברה שאנחנו חיים בה. כולנו רוצים להרגיש שייכות. זה הדבר שמניע אותנו. אדלר תמיד אומר, מה אנחנו קמים בבוקר בשביל להרגיש שייכות. אבל מה קורה שאנחנו רוצים להרגיש שייכות? אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. אנחנו צריכים, יש פה כל הזמן משחק בין האני לבין הסביבה שלי, וכל הזמן יש פה איזושהי תנועה בין שניהם, כי מצד אחד אנחנו רוצים להיות ייחודיים, ומצד שני אנחנו רוצים להרגיש שייכות. עכשיו, במהלך השנים הראשונות של החיים שלנו, בשביל להרגיש שייכות, אנחנו הרבה פעמים נוצרות כל מיני התניות. רק אם אני אהיה, יאהבו אותי, ואנחנו הולכים איתם שנים על גבי שנים. הרבה מאוד פעמים כשבאים אליי לקליניקה, אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם זה לפרק את ההתניה הזאת. אנשים אפילו לא מודעים שהם הולכים עם ההתניה הזאת. רק אם אני אהיה מאוד מוצלחת, יאהבו אותי. רק אם אני אעשה מיליון דברים, יאהבו אותי. רק אם אני אעבוד בפרך, יאהבו אותי. רק אם אני אהיה בנתינה אינסופית, יאהבו אותי. ואז ביום שאנחנו מפרקים את זה, פתאום משהו משתחרר.
מתחילים לנשום.
בדיוק. וזה משהו אבל שיוצר לנו חוסר ביטחון עצמי, כי אם אני לא שם, אז אני במרדף, במרדף, במרדף. ואני לא מצליחה להשיג את זה, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, להיות כל הזמן הכי חכמה, הכי צודקת, הכי מה שנקרא בעשייה, הכי לעבוד סביב השעון.
מה גם שהאמונה הזאת לא תמיד נכונה, זה משהו אצלך בפנים.
לדעתי, דרך אגב, את אמרת פה משהו כל כך נכון, היא לרוב לא נכונה.
לרוב לא נכונה.
כי פשוט אנחנו לא יכולים להיות במקום הזה, וגם אגב, אהבה אינה תלויה בדבר, זו אהבה אמיתית. ברגע שהיא תלויה במשהו, אז היא לא אהבה אמיתית. אבל באותו זמן שאנחנו חווים את זה, אנחנו לא יודעים את זה בכלל.
נכון.
אנחנו מונעים מאיזשהו אוטומט שנוצר לנו עוד שורשי כזה, כמו שדיברנו עוד מהילדות, ואנחנו הולכים איתו שנים. ועוד דבר, זה אנחנו בעצמנו, המחשבות שהפכו למציאות. אוקיי? אני רוצה לספר סיפור מצחיק כזה שקראתי. יש את הספר הזה, חוכמת הבייגלי. דרך אגב, זה חוכמת הבייגל, זה לוקח את כל התורות של ההתפתחות האישית, ומכניס אותם באיזשהו סיפור נורא נורא מצחיק, שקראתי מצחוק, קראתי אותו לפני יותר מ-20 שנה, ועד היום אני סוחרת משם סיפורים. יש שם איזה סיפור שאני חושבת שהוא מייצג הרבה ממה שאנחנו נדבר עליו היום. הוא מספר שם על בחורה, טוב, הוא כמובן מאוד ציני, זה סיפור ציני, אז בבקשה תיקחו אותו ככה באמת
בפרופורציות
ובצחוק, כמו שזה נאמר, שמסופר שם, על בחורה מאוד מאוד יפה, שקמה בבוקר ויש לה יום על הפנים, באותו יום היא רבה עם אמא שלה, ואמרו לה, לא יודעת מה, איזה משהו, שהיא לא התקבלה לאוניברסיטה או משהו בסגנון, ואותה בחורה היא בפרצוף תשעה באב, היא מאוד מאוד עצובה, כל הביטחון העצמי שלה ברצפה. לעומתה, הוא מספר שם על איזושהי בחורה, אני לא אוהבת להגיד את זה, כי לדעתי אין דבר כזה בחורה שהיא לא יפה, אבל זה לשם הסיפור.
פחות
יפה, נקרא לזה. הוא הקצין שם בתיאורים שלו, אבל היא קמה במצב רוח טוב, היה לה יום מצוין, והם שתיהן הולכות לסופר, הוא מספר, ובא לשם גבר החלומות, וגבר החלומות, אל מי הוא יבחר, את מי הוא יבחר? את הבחורה הפחות, זה בפי הסיפור שם, הפחות יפה. עכשיו, למה אני מספרת את הסיפור הזה בכלל? כי אז אין דבר כזה בחורה יפה או לא יפה, כן? זה אני שמה בצד. יותר מעניין אותי פה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הוא לא האמת. למרות שבזמן שאנחנו מספרים אותו, אנחנו בטוחים סופר שזאת האמת. ואז אנחנו מתחילים להזין את עצמנו בסיפורים האלה. למשל, זה סיפור של הרבה מאוד רומינציה כזה, של איזה גרועה אני, וואי, אני תמיד נכשלת, אני אף פעם לא טובה, איך אני אף פעם לא מצליחה לעמוד במילה שלי, אני, שאני אקום מוקדם בבוקר, אני אף פעם, אני לא טובה בשום דבר, אני לא טובה במתמטיקה, אני לא טובה. המון, המון, המון סיפורים ודברים רעים שאנחנו אומרים לעצמנו. ותחשבי מה זה שבן אדם מדבר על עצמו בצורה כזאת, והוא רגע לפני ראיון עבודה. זה הדרך שהוא בא הולך לראיון עבודה. שלמשל, את יודעת, יש לי ממש מקרה מהקליניקה, של מישהי שעשתה עבודה מדהימה במהלך השני, ואז היא מספרת לעצמה סיפור שהקריירה שלה לא מוצלחת. למרות שהיא צברה המון ניסיון, ולמרות שהיא עשתה תפקידים מאוד משמעותיים, מבחינתה היא לא השיגה את מה שהיא הייתה רוצה להשיג. אז היא מחשיבה את עצמה, בגלל זה זה קצת, זה הסיפור של המסה מחוכמת הבגלה. למרות כל הדברים האלה, היא לא רואה את זה. היא באותו רגע רואה את הכישלון שלה.
ואז היא נכנסת לרעיון עבודה ואין לה מה למכור, כי היא לא באמת מאמינה שיש לה מה למכור.
בדיוק. איך היא יכולה למכור את עצמה אם היא בעצמה לא מאמינה בעצמה? איך היא יכולה לבוא ולשתף על כל העשייה המדהימה שהיא עשתה, כשכל נראה לה כזה, נו, זה ברור. נו, זה כולם עשו. היה בטוח מישהו שעשה יותר ממני. איך היא יכולה לבוא ולהתבלט ולשתף? הרי ברעיון עבודה, זה שיושב מולנו, הוא לא מכיר אותנו. אנחנו צריכים אנחנו לבוא ולשתף אותו בעשייה שלנו, ולהתלהב על העשייה שלנו. וזה בדיוק המקום ששם.
אנחנו הממליץ הראשון של עצמנו, ואם אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אז אנחנו בבעיה.
אנחנו בבעיה, ובגלל זה אנחנו עושות את הפרק הזה, כי כמה חשוב לנו שכאן בדיוק יהיה המקום, שאנשים צריכים להבין שאיך אפשר לפתח את הביטחון העצמי הזה. קודם כל, הדבר הראשון, עוד לפני שאנחנו נלך לכלים שיש פה, זה בוא ננסה לשנות את הסיפור, בוא נחשוב על עוד סיפור, עוד אפשרות, אפשרות קטנה. אני לא אומרת עכשיו בוא נעוף על עצמנו עד השמיים. קצת לעוף על עצמנו, טיפה יותר מעכשיו.
לגמרי. דיברנו קצת על הילדות ועל המפגש עם העולם החברתי, וזה מביא אותי גם לרשתות החברתיות. אי אפשר לא לדבר עליהם, בטח לא בעידננו. איך הם משפיעים לנו על הביטחון העצמי?
זה נושא שמצד אחד, זאת אומרת, זה כמו שנגיד אומרים, נגיד יש אנשים שאומרים לי, וואי, את הרבה ברשתות החברתיות. זה טוב, זה לא טוב. תראו, זה כמו רכב. רכב זה טוב? רכב זה רכב, נכון? הוא מסיע אותנו, אנחנו לא יכולים לחיות היום בלעדיו, אבל זה תלוי איך אני נוהגת. אני נוהגת כמו שצריך, אני... עכשיו, מה קורה ברשתות החברתיות? אנחנו יודעים שהרי אנשים לרוב מציגים שם את התמונה הוורודה של חייהם, ומציגים שם את המקומות שהם מאוד מאוד מצליחים, והם נמצאים במקומות מאוד יפים בעולם.
הם נראים מעולה.
הם נראים תמיד מעולה, והם מעלים את עצמם וכן הלאה. לא שאני לא חוטאת בזה, כן?
ברור.
אני חלק מרשתות חברתיות גם. אבל התמונה שמתקבלת כאן לאנשים היא שוואו, כולם מצליחים. הנה זה הצליח ללכת לשם, זה תמיד נוסע לחול, היא תמיד נמצאת מאושרת, היא תמיד נמצאת במשרה שהיא מעוניינת, וכן הלאה. וזה יוצר לנו תמונה, תמונת מצב שהיא לא אמיתית על החיים שלנו. וכי... אין בן אדם בעולם שלא נתקל במצבים שיש לו חוסר ביטחון עצמי. אין בן אדם כזה. גם אם זה נראה לכם שהבן אדם, שמה שנקרא תמיד הביטחון העצמי שלו בשמיים, והוא מצליח בהכל, זה גם בן אדם שנפל בעבר או בהווה, אולי אפילו היום בבוקר, הוא לא יודעת, רב עם אשתו, או שהיא לצורך העניין היה לה איזה שיחה לא נחמדה עם הבת שלה, אבל היא לא תבוא ותשתף את זה. אלא אם כן, היא רוצה לקדם משהו שקשור בנושא הזה. ואז היא תשתף את זה באופן מאוד מאוד ממוסגר, ותביא את זה למה שנקרא לפתחה של הרשת, כדי שכולם יוכלו להציץ ולראות איזשהו מקום. וכן, אני באמת חושבת, אני מאוד מאמינה באותנטיות, ואני משתדלת שגם מה שאני מעלה יהיה אותנטי. אבל תזכרו שזה, מה שנקרא, בואו נסתכל על זה בערבון מוגבל, ונסתכל על זה גם בעין קצת יותר בוחנת, כדי לבחון איך זה בתוך החיים שלנו.
א', לא כל דבר מושלם, גם אם הוא נראה מושלם. וגם אני חושבת שזה בא במקום, במקום להסתכל על עצמי כעצמי, ביחס לעצמי, בהתקדמות שלי על ציר הזמן שלי ועל אופק ההתפתחות שלי, יש הרבה מקום שם שאתה משווה את עצמך לכל מיני אופציות שקיימות, וזה קצת שוחק את הביטחון העצמי.
זה מאוד נכון, וזה משהו שהוא, ברגע שזה לא מנוהל, אז אנחנו למעשה נמצאים במצב של כאילו מחשבות שאוכלות לנו את הראש, אני קוראת לזה. זה ממש מחשבות, לפעמים אני ממש, יש לפעמים תחושה כזאת, שבאמת כאילו מישהו אוכל לנו את הראש. וזה המקום שאנחנו צריכים לעשות מעשה. אנחנו תכף נראה מה אפשר לעשות, כשאנחנו ממש מגיעים לקצה כזה.
אז הזכרת את הקול הפנימי שלנו, שאני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שנע כאן, בין שאלה לשאלה ותשובה לתשובה. איך הוא נשמע אצל מי שמגיע אלייך עם חוסר ביטחון עצמי? איך הוא נשמע ככה ברגעים הקריטיים שבהם אני צריך לנהל את הקריירה שלי?
כן, בעולמות הקריירה זה מאוד חזק, כי שמה, את יודעת, נגיד, אנחנו מרגישים הרי בבית, עם כל זה שהבית זה באמת אחד, זה המקום הכי חשוב לרובנו, בוא נגיד ככה, עדיין אנחנו נמצאים עם אנשים, ובקריירה זה כאילו אני מול העולם באיזשהו מקום, ושמה עוד יותר זה יכול לתקוף. ובאמת, אני שומעת אנשים שמגיעים אליי ואומרים לי, למה שאני בכלל ידבר בישיבה? הרי אין לי מה להגיד, יחשבו שאני טיפש, או שאני מדבר שטויות, או יש כזה איזשהו קטע כזה שאם אני אעיז להגיד משהו שהמנהל שלי, גם אני עכשיו גם בכלל חושב גם מה המנהל שלי חושב, כן? למרות שיכול להיות שאני אביא פה איזושהי הברקה, אבל יכול להיות שהמנהל שלי לא יעבוד, אז אם אני אגיד, אז... וזה נורא נורא מנהל אותנו, או אתה יודע, תגיע אליי מישהי מדהימה, באמת, מדהימה, בחורה שאמרתי לה, וואי, איך הייתי רוצה לקבל אותך אליי לעבודה, כאילו, שהייתי, שניהלתי יחידה עסקית, כאילו, זה בדיוק האנשים שאני רוצה. זאת אומרת, למה שיקבלו אותי מכל האנשים בעולם, כאילו? וזו מחשבה כל כך קשה שמנהלת אנשים, והיא בכלל לא הגישה מועמדות, ויש כאלה שאומרים, אפילו במחשבה, אני אפילו לא, אין לי שום מקום אם אני אחשוב אפילו על להחליף קריירה, כבר מהמחשבה הזאת הם פוחדים שכבר לא יאהבו אותם. זאת אומרת, הם כבר הולכים 30 צעדים קדימה, עוד רק מהמחשבה שלהם, רק מעצם זה שהם מעזו להעלות את המחשבה הזאת בראש, שכמובן זה יושב עוד אצלם, והם שיתפו את זה פעם ראשונה אצלי בחדר הייעוץ. אז ככה, הכל הזה, הוא כמובן קול שהוא לא הגיוני. נכון? אני אומרת לא הגיוני, לא במובן שיפוטי. זאת אומרת, במובן של, אנחנו באותו זמן לא יודעים את זה שזה קורה לנו. כשהכל הזה נמצא והוא קיים לנו בתוך הראש, אנחנו לא יודעים שהוא לא הגיוני. אנחנו חושבים שזו האמת. ואנחנו נושמים אותה וצריכים לחיות עם הסטרס שהיא יוצרת לנו בגוף. וזה המקום שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו רגע עוצרים ומנסים להרחיב את הפרספקטיבה שלנו, ולבחון מה אפשר לעשות אחרת, כדי להטיב עם עצמנו. ואני יכולה להגיד שבאמת, תכף אנחנו נדבר על הכלים, אבל אני כן הייתי שמחה שאנחנו נצא לשיר. גם השיר הזה הוא מאוד מסמל את הנושא הזה, של אל תפחד של אהוד בנאי.
אל תפחד, כזאת קירה קטנה, זעזוע פתאומי ומהיר. נכון, איבדת השליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. ועכשיו פעמוני הזהרה מצלצלים בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן. כן, כן, כן. אל תבחר, תמיד אהיה קרוב אליך, לחבק במקרה שתירד. עכשיו פעם עולה הזרה מצלצלים בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין,
אל תפחד.
אתה לא לבד.
אתה לא לבד, ואל תספר לעצמך סיפורים. טוב, בואי נעבור מההבנה. הבנו את הקולות הפנימיים, את החששות הפנימיים, את המקורות של החוסר ביטחון עצמי. בואי נעבור רגע לכלים. מישהי שנוסעת עכשיו ברכב לעבודה, שומעת אותנו ואומרת לעצמה, זאת אני, זאת אני שלא מרימה יד, מה אני יכולה לעשות בפועל כדי להביא את עצמי מחר בגרסה קצת יותר בטוחה של עצמי?
שאלה מצוינת, כי למעשה בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו דיברנו עכשיו באמת על הסיבות, אבל איך אנחנו באמת יכולים לקחת את עצמנו מהמקום הזה של החוסר ביטחון עצמי, אלא ביטחון עצמי, קודם כל זה כן מתחיל בהבנה, של מה קורה לנו ולמה זה קורה לנו. זה הדבר הראשון. להבין שגם אנחנו מדברים כאן, כמו שאמרנו, על כך שהמחשבות האלה הן לא המחשבות האמיתיות. אבל עדיין, שמישהי רוצה לקפוץ למים ורוצה להרים את היד, מה היא יכולה לעשות? אז בואו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה שבאמת, קודם כל אני רוצה לחלק את הכלים לפיתוח ביטחון עצמי לשני סוגים. קודם כל כלים מנטליים, ואחר כך נדבר על כלים שהם יותר התנהגותיים. כי הכלים המנטליים זה כלים שעוזרים לנו באמת לפתח את הביטחון העצמי הזה אצל עצמנו. והכלים ההתנהגותיים זה ההתנהגות שאני אמורה לעשות כדי לקדם את זה. זאת אומרת, יש פה עבודה פנימית ויש פה עבודה גם חיצונית שיכולה לאפשר לי לקדם את עצמי. אז נתחיל ככה באמת עם הדבר הראשון. כשאנחנו מתחילים לשמוע את המשפטים הפנימיים האלה, אז אני לא מספיק, זה גדול עליי, יחשבו עליי א', ב', ג'. אני רוצה להגיד שמבחינה מקצועית קודם כל, כשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להגיד, אז זה מאוד יעזור לנו. זאת אומרת, אם אני אגיע כשאני כן מוכנה מקצועית למשהו, בסדר, אנחנו בכל זאת מדברים פה גם על ביטחון עצמי בעולמות של קריירה, למרות שזה גם נכון גם לחיים האמיתיים עצמם, אבל אם אני מגיעה כשאני יודעת מה אני רוצה להגיד, שאני עשיתי, שהתכוננתי, שאני יודעת מה הפלואו שאני בערך רוצה להעביר הלאה, כבר זה מאפשר לי לא להתרכז בעצמי ובחוסר ביטחון העצמי שלי, אלא בסיפור שאני רוצה להעביר מקצועית. אוקיי? יש פה משהו מקצועי שאני רוצה לתת לעולם. אני רוצה, שנקרא, לפנק את העולם באיזה שהוא משהו מקצועי שהוא יוצא ממני. עכשיו, זה אומר שאני צריכה לעשות בהתחלה עבודה. זאת אומרת, אני למשל זוכרת את עצמי לפני הרצאות. הייתה לי איזושהי הרצאה שהעברתי בחול מול קהל גדול. תקשיבו, אני רעדתי כולי. אני במשך סוף שבוע שלם הושבתי את כל בני המשפחה, ופשוט הרציתי להם באנגלית במשך סוף שבוע שלם. אכלתי להם את הראש, מה שנקרא להם אחר כך היה מחשבות, אבל זה היה בסדר. זאת אומרת, זה באמת משהו שכשהגעתי, כבר פחות התרכזתי בחוסר ביטחון עצמי שלי ובאנגלית שלי וכן הלאה, יותר התרכזתי במסר ובמה שאני הולכת להגיד. זה כבר, זה אחד הדברים הראשונים שאני ממליצה לעשות.
לתרגל.
לתרגל, אבל ממש ברבק. זאת אומרת, לא...
אבל זה דווקא כן הייתי מחברת לעולמות, כשאת מחלקת את זה מנטלית למעשי, זה יותר בחלק המעשי.
נכון, את צודקת מאוד, אבל עדיין זה מאפשר לי אחר כך לנהל את הכלי הזה, המנטלי הראשון, יותר בקלות, שהקול הזה זה איך אני מחליפה את הקול הפנימי הזה. כי אני מפתחת פה ביטחון בזכות המקצועיות שלי. ואז אני יכולה אחר כך להגיד לעצמי, אני לא מספיק טובה, אני לא הטיפוס... זה מאפשר לי להגיד, רגע, שנייה, למה אני לא מספיק טובה? אני ראיתי לפני רגע שאני יכולה לעשות את זה, אני ראיתי לפני רגע שאני הקראתי את זה, נכון, היה לי פה ושם מקומות של נפילות, אני עדיין צריכה לעבוד על זה יותר, אבל עדיין אני יכולה לתת פייט מקצועי גם לקול הזה, אוקיי? עוד משהו שאני יכולה לדבר על הקול הפנימי הזה, זה להזכיר לעצמי, יש ככה, בוא נדמה רגע שאנחנו נמצאים באיזשהו סופר כזה, ככה זה המחשבות שלנו, סופר ש... מלא מסילות כזה עוברות לידינו של מחשבות. זה למעשה המוח שלנו. יש לנו המון המון מחשבות שהן לא רצוניות. אנחנו גם לא יודעים הרבה פעמים מה המחשבות האלה. שאנחנו רגע עוצרים ומחליטים רגע איזה מחשבה הגיעה אליי. ככה קצת אדמות את זה מבחינה מנטלית כזה. איך אני יכולה רגע לקחת מטאפורית סליחה. ולהסתכל על זה, להגיד רגע יש פה מחשבה שאני כרגע בוחרת לא לקחת אותה. זה נשמע קצת כאילו עזוי, אבל זה אמיתי, זה משהו שעובד, כי ביום שאני מתחילה לעשות קצת משחקים עם הראש שלי, אני יכולה לפתח את השריר הזה, זה שריר כמו בחדר כושר.
זה מתחיל לדעתי אפילו עוד לפני, כשאת מדברת, אני חושבת לעצמי רגע, קודם כל, צריכה להיות איזושהי מודעות. מודעות לזה שעוברת לי מחשבה טובה, מחשבה פחות טובה, וביכולת שלי, בכוח שלי, זה לבחור את מי מהם לקחת, את מי מהם להשתיק. וואנס אני מודע, אז אני באמת יכול לעשות את התרגיל המנטלי הזה, כמו שאת אומרת, של את זה אני בוחר, להכניס לעגלת סופר שלי, ואת זה לא.
זה מצוין מה שאמרת עכשיו, כי באמת אחד הדברים החשובים, זה התחלנו ככה לדבר על זה, שאנחנו, הכל רץ לנו, ואנחנו יודעים המון המון דברים, אבל להעביר דברים מה שנקרא, מהידע למודעות, זה באמת השלב הראשון. ואת ממש ככה שמת אותו פה על השולחן. ואז אני מבינה, ברגע שאני מבינה שיש לי המון מחשבות, והמחשבות האלה אגב הם נוצרו כדי להגן עליי במידה מסוימת, וחלק נוצרו כי הם פשוט נוצרו, מחשבות סרק. אבל כשאני מבינה שאני יכולה לבחור את המחשבה שלי, וכן, אני יכולה לבחור את המחשבה שלי, אתם יודעים, בכל רגע נתון יכולה להיות לנו רק מחשבה אחת בראש. ואני יכולה לבחור איזה מחשבה זאת תהיה. וביום שאני מבינה שזה כך, יש לי המון כוח להחליט, למשל, להחליט שכשאני מתחילות להגיע אליי כל המחשבות האלה, איזה מחשבה עכשיו הייתי רוצה, אפילו לא קשורה לנושא שאני מדברת עליו כרגע, לא קשורה להרצאה שלי, או לא קשורה למה שקרה לי בישיבה האחרונה, או לפדיחה שהייתה לי, או לא יודעת מה. אני יכולה לבחור, לחשוב מחשבה, לא יודעת, על שפת הים, משהו שאני אוהבת. זה כבר נותן לי רגע שנייה אחת לגוף שלי, יכולת שנייה לשחרר את הסטרס הזה, ואז לחזור ולבחור מחשבות שהן יותר נכונות עבורי.
וזה גם שם אותנו בשליטה, ומחזיר אלינו את הכוח. אני יכול לבחור.
ממש
אני
ככה.
אני מחליט עליי.
ממש ככה.
כמו שהילדים אומרים. זה חיבר אותי לשם מהמקום שאת אמרת, לפעמים אנחנו בטוחים שזאת האמת, אנחנו לא. ככה נראה לנו שזאת המציאות, אבל אנחנו רגע שמים פה סימן שאלה. ואומרים, ככה זאת המציאות? בוא תבחר להסתכל עליה אחרת.
אני
מרתק.
רוצה גם להוסיף כאן עוד משהו, טלי. את יודעת, אנחנו באיזשהו מקום צריכים לגלות כלפי עצמנו חמלה.
לגמרי.
חמלה ואהבה עצמית.
כן, קל לדבר, אני יודעת שיש כאלה שעכשיו יגידו, יגחכו ברכב. אני רוצה להגיד לכם שכל הדברים האלה באמת שמגיעים למודעות, וזה כמו שאמרתי, בחדר כושר, שריר, לוקח זמן לפתח אותו, אבל כשעובדים עליו ונמצאים במיינדסט הזה, אפשר לפתח את השריר הזה. ואהבה עצמית זה אומר, קודם כל לקבל את זה שאני לא מושלמת. אני לא מושלמת, אני לא יכולה להיות תמיד הכי טובה. אולי גם לשנות קצת את אפילו את הצורת תפיסה הזאת. אולי גם השלמות היא החוסר שלמות. אני תמיד אומרת לבנות שלי, שלמות זה חוסר שלמות. והבנות שלי הולכות עם המשפט הזה. זה משפט מאוד מאוד חזק, תחשבו מה זה, מי הוא המושלם הזה? בדרך כלל אנחנו מעבירים אפילו קצת ביקורת על מושלמים במרכאות כפולות. גם הם לא מושלמים, אבל זה בעיניים שלנו. וכן, להבין שאני לא מושלמת, שאני טועה, שאולי דיברתי איזה שטות, אולי עשיתי פדיחה, ואולי גם לקבל את זה שלמרות זאת, אם דיברנו קודם על ההתניות, למרות זאת אני עדיין בסדר גמור ומעלה.
כן.
אני לא רוצה להגיד מושלמת. בסדר גמור ומעלה. אז זה כבר הכלי השני, אהבה עצמית, לעבוד על הנושא הזה של אהבה עצמית, לאהוב את עצמי יותר, לאהוב את עצמי למרות מי שאני לפעמים ולא בזכות מי שאני. זה גם דבר שהוא חשוב.
כן, זה לעשות פדיחה ולהגיד אז מה?
נכון,
לאחרים, דרך אגב, לאחרים יותר קל לנו, אם אנחנו רואים את הילד שלנו, את החבר או את החברה או את הבן זוג, ואז אנחנו אומרים, אז מה האישו? וכשאנחנו מסתכלים על עצמנו, וואי וואי, כמה הביקורת העצמית עובדת.
ממש ככה.
בואי נדבר רגע מעולמות הלוגותרפיה שלנו, על עולם הערכים שלנו, איך הוא משרת אותנו במקומות האלה.
וואי, כמה זה חשוב. את יודעת, אחד הדברים שאני עובדת בתהליכים שעוברים אצלי, זה באמת על מה הערכים שלי. כי רוב הזמן אנשים נורא נורא יורדים על עצמם. ופתאום אני אומרת להם, אתם יודעים מה, בואו ניקח את הסיפור הכי מעצבן שהיה לכם לאחרונה, או איזשהו סיפור שאתם מאוד גאים בו, ואנחנו פתאום מתחילים להבין מה הערכים שלהם. ומתוך המקום הזה, פתאום בן אדם מבין הרבה מאוד פעמים שיש לו התנגשות בין ערכים. שיוצרת לו חוסר ביטחון עצמי אגב, כי הוא קורא רק את התוצאה. את יודעת, בלוגותרפיה אנחנו תמיד אומרים, בין הגירוי לתגובה יש מרווח. כשאנחנו מנסים לרווח את המקום הזה, כי שם נמצאת המשמעות שלנו. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר המשפט הזה שהוא נשמע כזה נורא פילוסופיה, והוא לא פילוסופי, הוא הכי תכלסי. כן, אנחנו רואים רק את התגובה של הבן אדם. אנחנו לא יודעים מה קדם לה, אבל קדם לה משהו שיושב אצלו חזק. עכשיו, הוא למשל בחר, הוא בחר בין ערכים שמניעים אותו. עכשיו, הוא לא היה מודע לזה, אז הוא מתוסכל, הוא יורד על עצמו. למשל, מישהי שהיא בנתינה מאוד גדולה. אני אומרת לי, אצלי נתינה זה משהו שהוא מאוד חשוב. ואז אנחנו מתחילות לבחון, והיא רואה שהיא נותנת בעבודה. ונותנת, 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 ולוקחת על עצמה כל כך הרבה, עד שהיא מתמוטטת. ואז אני שואלת אותה רגע, שנייה, זה ערך אצלך נתינה? או שזה אולי קצת צורך? אנחנו ככה קצת בוחנות, ואז היא אומרת, אנחנו מתחילות לבחון, ואז אנחנו רואות שהיא, למעשה בזכות הערך של הנתינה, היא פגעה בערך הזה של הערך העצמי, ואז היא שמה את הערך העצמי תמיד נורא נמוך, ואת הנתינה נורא גבוה, ואז נוצר התסכול הזה, כי אז היא יורדת על עצמה. שהיא כזאת, והיא לא מסוגלת, וכן הלאה, ולמה היא תמיד מגיעה למצבים האלה, ואז זה אחד הדברים שמאוד חשובים, כשאנחנו מכירים את הערכים שלנו. זה לא הערכים האלה שאנחנו מדברים, אתם יודעים, ערכים של, לא יודעת מה, שקשורים בדת, זה ערכים שמניעים אותנו ממש, הערכים שחשובים לנו. למשל, אם משהו מאוד מעצבן אותנו, זה דרך מאוד טובה להבין על מה זה יושב אצלנו, על מה הנקודה הזאת שזה נגע בנו, ושמה גם להבין שזה מניע אותנו בהרבה מאוד מקומות, וכשזה נפגע, יש לנו גם שם חוסר ביטחון עצמי. עוד דבר שאני רוצה להגיד, זה דיברתי הרבה מאוד על הקטע של איך להעביר את העוגן ממה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, מה מצפים ממני, למקום אחר. למקום של מה התרומה שלי. כמו אותה מישהי שבאה וככה רוצה והיא מרצה. היא פתאום נותנת איזשהו משהו לעולם. היא מרצה, היא נותנת ידע לעולם, היא נותנת איזשהו, או שהיא למשל, מלמדת מישהו בעבודה איזשהו משהו שהוא לא ידע עד היום. מתוך המקום הזה של האוויר של מה יחשבו עליי ומה מצפים ממני, שיוצר המון חוסר ביטחון עצמי ושיפוטיות. בואו רגע שנייה אחת נורד את המגיע של השיפוטיות, ונרגע נשאל את עצמנו, מה אני תורמת פה? מה אני מביאה כאן? מה הדבר הזה שכשאני מגיעה למשרד, אנשים אחר כך זוכרים ממני? אגב, גם אפשר לעבוד על זה, מה חשוב לי? אפרופו ערכים, מה חשוב לי שיזכרו ממני? מה חשוב לי לתת שם? זה עושה איזשהו סיבוב למעשה לכל הדבר הזה. זאת אומרת, זה מביא אותי מהשאלה של מה חושבים עליי ואיזה שטות דיברתי למקום של רגע, מה אני נותנת, מה אני מביאה, מה אני תורמת, מה העולם כבר מבקש ממני בגלל שאני תורמת את זה.
דיברנו גם על אנשים, שאנחנו אומרים איך הם מסתכלים, או מי עשה לי מה, או איך ההורים שלי התייחסו אליי או הסביבה, אבל אנחנו יכולים להסתכל על זה גם הפוך.
תראה, אני מסתכלת על אנשים בכמה דרכים. אני יכולה לספר שאני זוכרת שנכנסתי למקום עבודה, באמת פחדתי לדבר, והיה איזשהו יום אחד, איזשהו ערב חברה, ובא עליי המנכ״ל, שאחר כך היה גם הבוס האישי שלי, הרבה מאוד שנים, ואני עד היום מאוד מעריכה אותו, ושאל אותי איזושהי שאלה, ואני כל כך התרגשתי שאפילו אמרתי איזושהי שטות קטנה באותו זמן, אפרופו חוסר ביטחון עצמי, אבל אז פתאום הצעתי איזשהו רעיון כזה כדרך אגב, והוא התלהב מהרעיון, והוא אמר לי, רעיון מצוין, למה לא הצעת את זה כששאלתי את השאלה מול כולם? והוא אמר לי, את יודעת מה? אני מבקש שתציע את זה בישיבת צוות. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שזה רגע של גונג. רגע של גונג כזה, שבן אדם אחד, פתאום, אפרופו המשפט, איך כל בן אדם
למה
צריך...
למה לא עשית? כן.
כל בן אדם צריך מישהו שיאמין בו. זה כזה, הרגשתי שהיה שם איזשהו קצת מהפך קטן. שפתאום, הוא מצפה ממני עד אינסוף, אבל גם, פתאום הוא גם התלהב. אתם יודעים, יש לנו המון אחריות. אם אתם מנהלים, שימו לב שאנשים שמגיעים אליכם ממש רוצים להוכיח את עצמם, ממש רוצים להצליח. תמצאו את הפנינה הזאת שהם אומרים, כדי באמת לנטוע בהם את היכולת שהם יכולים, שהם יתחילו להאמין בעצמם. זה לא רק כל ילד צריך מישהו שיאמין בו, כי כולנו ילדים. כל אחד צריך מישהו שיאמין בו. וכמה הסביבה יכולה להעצים אותנו. ואני אומרת תמיד, בוא נהיה אנחנו אלה שמעצימים את האחרים, אבל למצוא גם את האנשים האלה, שאמרו לנו את המילה הטובה הזו, ולהיצמד אליה, כן? לא תמיד עוד הפעם לרדת על עצמי, אני יכולתי באותו יום להגיד לעצמי, איזה שטות דיברתי, כי באמת עשיתי קצת שטות, פדיחות לפני כן. אבל לא, פתאום אמרתי, וואלה, המנכ״ל גם קצת התלהב ממה שאמרתי. ואחר כך זה גם היה באמת איזה
פרויקט שאתה. ולקחת את זה, ולקחת את המחמאה. כמה פעמים אנחנו אומרים, אוי, את לבושה היום יפה, סתם זרקתי עצמי משהו. אבל זה מגיע בכל מיני תחומים של החיים, שאנחנו גם מקבלים מחמאה, ואפילו עודפים אותה. אנחנו לא יודעים להגיד, וואלה, כן, המנכ״ל הזה הסתכל עליי ואמר, אחלה. בואי ניקח את זה, נכניס אותו פנימה כמו שאנחנו מכניסים, או יותר חזק ממה שאנחנו מכניסים ביקורת.
ואפרופו זה גם הוביל אותי, את יודעת, לחלק השני, לחלק היותר התנהגותי. כי באותו מאזתי לספר לו משהו, מאזתי גם להגיד, לפעמים אפילו תתחילו בבייבי סטפס, תעיזו להגיד משהו אחד, אותה אחת שהתחלתי עם השאלה שיושבת באוטו וחושבת איך אני מעיזה מחר להרים את היד, תחשבי על משהו אחד שאת כן רוצה להגיד, משהו שכבר מכונן בך תקופה מסוימת, ואת רוצה להגיד אותה, את הדבר הזה, ותגידי. מה שנקרא, מקסימום יגידו, וואו, היא לא אמרה את הדבר הכי נכון. בסדר, זה הרי יש מיליון אירועים בך בארגון, דברים חוזרים לסדר היום, כן? לנסות. הלנסות הזה מאוד מאוד יעזור. אני רוצה לספר על, זה כלי לדעתי אחד החשובים. השבוע הייתה אצלי... איזושהי מתאמנת מקסימה, באמת מקסימה, 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 והיא שיתפה אותי באיזשהו משהו, ואז שאלתי אותה, תגידי, מה היה קורה אם את היית משתפת את המראיין במה שהרגשת? ואז היא אומרת, מה פתאום? זה... את יודעת, כשאנחנו מביאים את הפגיעות שלנו, נגיד, לצורך עליה, נגיד שאני מגיעה לרעיון ואני כולי מתרגשת.
לגמרי.
ואז אני אומרת, וואי, אני מה זה מצטערת, נקטע לי חוט המחשבה מרוב התרגשות. משפט כזה ששמתי, בזמן הזה אני כזה לוקחת לרגע שנייה אוויר, ומרשה לעצמי רגע לחשוב מה תכננתי להגיד. הפגיעות הזאת יוצרת כזאת אמפתיה מהצד השני.
אמפתיה וגם הזדהות, זאת אומרת, אם את מושלמת, את לא נגישה. זה קשה. בן אדם שרואה בן אדם מולו, שהוא משתף בפגיעות, או שהוא לא לגמרי מושלם, הוא מקבל, גם אם הוא לא מבין את זה, אבל בחושים שלו הוא מקבל אותנטיות. וכשמי שמולי הוא אותנטי, והוא אומר לי את האמת, אני אצליח להתחבר אליו. וגם אם הייתי פחות מושלם, אני בתור מראיינת הרבה שנים. גם אם מי שמולי היה פחות מושלם, אבל האמנתי לו, זה יותר שווה מהעובד הכי על חלל, שבסוף אני לא יודעת איך אני אעביר איתו את היום.
וואי, זה כל כך, כל כך נכון, ואנחנו ככה, כל כך רוצים להיות, לענות את התשובות הנכונות, להגיד את הדברים הנכונים, ואת אומרת פה משהו, אותנטיות, להביא פגיעות זה אותנטיות, יש את זה בסרט של הכל בראש, בסרט הזה יש שם את הקטע שהדמות המתוקה הזאת, בסרט הראשון, שהיא כל הזמן, ששמחה מנסה להשתלט עליה כל הזמן, שמחה מנסה להשתלט, ודווקא ברגע שהיא מרשה לעצב, לבוא ופתאום לדמוע, ופתאום שהיא דומעת, פתאום כולם מתחברים אליה. וזה מסר בשבילנו, אני כל כך מתחברת לזה, זה מסר עבורנו, שכשאנחנו שמים את הפגיעות שלנו על השולחן, אנשים יפתחו אלינו את האמפתיה, בזכות מה שאת אומרת, האותנטיות. עוד דברים שאני ממליצה.
יאללה.
אני חושבת שככה...
מעשיות אני אוהבת.
לגמרי מעשיות. ספורט.
וואו.
אחד הדברים שהכי הרבה יפתחו לנו ביטחון עצמי בחיים. תחשבו על זה, כמה פעמים אתם מסתכלים על אנשים שעושים ספורט, ואתם מסתכלים עליהם קצת אולי בזלזול, או קצת ב-אני לא יהיה כזה, אבל מצד שני יש לכם את המקום הזה שהייתם רוצים גם להיות שם. ספורט במהות של הדבר הזה מפתח ביטחון עצמי, כי זה מפתח לנו תחושה של מסוגלות. זה מפתח לנו את המקום שאנחנו לוקחים על עצמנו משימה, אתגר, מראש שהיא קשה, אבל אנחנו חוצים את כל הלהבות כדי להגיע. ואגב, גם לא צריך איזה מטרה, לא צריך איזה מרתון, לא צריך איזה, לא יודעת, צריך סתם לעשות את זה. זה משהו שמועיל לנו, גם מפזר לנו את ההורמונים הנכונים בגוף, כדי שבדיוק אנחנו נרגיש את התחושה הזאת.
שלא לדבר על החיבור גוף נפש, הגוף שלנו חזק, הנפש שלנו מתעצמת.
ממש ככה. ועוד דבר.
יאללה.
מאוד קשה לאנשים לפעמים פתאום להתחיל להסתכל על הדברים החיוביים. את התחלת, נתת כאן גם רעיונות, דיברנו על כל מיני רעיונות. אני רוצה להגיד שמשפט שאני אימצתי, ואני מאוד מאמינה בו, זה fake it until you make it. בוא נתחיל בקטנה, בגרסה של לאט לאט. זה משהו שאנחנו באמת, שאנחנו מנסים כל פעם קצת, אבל פתאום אנחנו מצליחים קצת יותר כל פעם. זה מתחיל בזה שאגב, אני מאוד מאמינה במנטרות. זה קצת שלך החלק המנטלי, אבל מנטרות, להגיד לעצמי דברים טובים, להגיד לעצמי, ממש במנטרות, תקשיבי, את טובה, את הצלחת לזכור את הדברים הטובים במנטרות, את הצלחת במקרה ההוא, ואת יכולה להגיד לעצמי, את כן מסוגלת לעשות משהו, עובדה שהצלחת להתגבר משהו, להחמיא לעצמי, קצת במנטרות, ככה לעוף על עצמי, זה החלק המנטלי, אבל, ובהתחלה זה חלק שהוא מאוד מאוד קשה, כי כאילו, זה כזה מצחיק אותי, סליחה, מה, אני אדבר על עצמי? אבל fake it until you make it, תנסו. תרשמו על המראה שלכם, אני עושה את זה המון עם המתאמנות שלי, תרשמו על המראה שלכם את רשימת החוזקות שלכם. את הדבר הזה שאתם יודעים שאתם נכנסים לחדר, אתם מביאים איזה גלו, איזה אקס פקטור, איזה משהו כזה, משהו שבעבודה האחרונה שלכם, שהרבה החמיאו לכם, תרשמו את זה. זה משהו שמאוד...
אפילו ברמה פיזית, חיוך, עמידה זקופה, הנוכחות שלך, אפילו אם אתה משחק עם הגוף, היא כבר מרגישה אחרת.
ממש ככה. אז, ועוד ככה דברים אחרונים, נשימות, מוזיקה.
מסט, וואו.
המון המון ככה כלים, מוזיקה מאוד מאוד עוזרת לנו לשנות את האווירה, שאפרופו שאלת אותי איך משנים את השיח הפנימי, כשאנחנו נמצאים בירידה עצמית, אנחנו באותו רגע קשה לנו להזיז את עצמנו משם, סתם, אפילו אם אתה קם ואתה הולך, אתה מתחיל ללכת, הרי אמושן, רגש, זה מגיע מהמילה מושן, תנועה. מתחילים ללכת, כבר משהו משתנה בגוף, כבר משהו זז. מתוך המקום הזה, אנחנו יכולים אחר כך, אנחנו יכולים לשנות את האווירה, אנחנו יכולים לשים את המוזיקה הנכונה, ומשם לספר לעצמנו סיפור שהוא קצת אחר.
לשנות את הנרטיב. וואי, וואי, כמה טיפים, חופית. זה רק ההתחלה. צריך כן. עוד שתי תוכניות כאלה.
כן, אז באמת, קודם כל, טל, אני רוצה להודות לך.
היה עונג.
מראיינת כל כך מאפשרת ומדהימה, ופשוט נהניתי מכל רגע, ואנחנו נחזור על זה, כי פשוט היה לי כיף. אפשרת לי להביא המון ממה שאני מאמינה, ואפילו עודדת אותי, וככה עשית ריפריימינג, והוספת כל כך הרבה לתוכן. אז אנחנו מסיימים עוד תוכנית של לעוף גבוה, קריירה, ייעוד ומשמעות. צללנו לאחד הנושאים שכל אחד ואחד מאיתנו מרגישים על הבשר שלנו, ביטחון עצמי בעבודה, בקריירה, בחיים, בזוגיות, בכל מיני מקומות שזה פוגש אותנו, דרך סיפורים מהקליניקה ומהקריירה האישית שלי, אבל דיברנו גם על המון מקומות של איך זה פוגש אנשים אחרים, אנשים שאני פוגשת, ואני בטוחה שזה פגש כל אחד ואחד מכם ברגעים מסוימים. דיברנו על הרגע הזה שהקולות הפנימיים לוחשים לנו כל מיני דברים שהיינו רוצים להימנע מהם, אבל בעיקר גם דיברנו איך אפשר למעשה להתגבר עליהם בעזרת כלים, הן כלים מנטליים והן כלים שהם התנהגותיים, שזה הרבה חיבור לערכים שלנו, הרבה דברים שאנחנו מביאים מהידיעה למודעות. קצת באמת לעבוד על חשיפה וקפיצה למים בצעדים קטנים, בבייבי סטפס, fake it until you make it, וכל כל הכלים ככה שבאמת הוספנו כאן ופלפנו, כמו מוזיקה, כמו שיח פנימי שמאוד מאוד עוזר. ובאמת, אחד הדברים שאני הכי יכולה להגיד, שביטחון עצמי הוא דבר שאפשר לעבוד עליו, הוא דבר שאפשר לפתח אותו, הוא דבר שאל תשלימו עם זה שאתם נתקלים בחוסר ביטחון עצמי, בגלל ההתנהגות של הגוף ושאנחנו מתחילים להזיע וכן הלאה. תדעו שזה משהו שאפשר לעבוד עליו בעזרת כל מה שדיברנו. יש לכם את החופש, יש לכם את החופש הזה ואת הכוח הזה לעבוד על זה ולבחור. אני רוצה לסיים עם שיר שמחשבות טובות, כי באמת מחשבות טובות זו בחירה. ואני כאן אשמח להיפרד מכם להיום, ותעבירו את הפרק הזה לכל מי שזה יכול לעשות לו טוב. אז תודה רבה ותודה טלי שוב.
וואו, תודה, נהניתי מאוד.
speaking ve yela זמן ל...